צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום מיקי חיימוביץ'.
אהלן צחי.
איזה כיף שאת כאן.
תודה, תודה שהזמנת.
תודה שבאת. אין צורך להציג, ובכל זאת, עיתונאית, מגישת מהדורת חדשות 2
ו-10,
ומגישת המערכת, תוכנית התחקירים שכל כך אהבתי, 5 עונות רצופות על המסך, ואין ספור זכיות על עבודותיך עיתונאית, חברת כנסת לשעבר, פעילה סביבתית, חברתית, מייסדת מיטלס מנדי בישראל, ובעיקר אישה מאוד מאוד יקרה.
תודה.
מה שלומך?
אתה יודע, כמו כולנו בימים אלה, מוטרדת, דואגת, חרדה, הכל ביחד.
עשית מעבר, נכון, מהמרכז? היינו כן. שכנים.
נכון, כל כך בשנים, נכון, נפגשנו בפינה. כן, כן, עשיתי מעבר דרמטי מאוד בחיי, שינוי קיצוני. עברתי מ... אני ילדת עיר כל חיי, נולדתי בתל אביב.
נולדת וגדלת בתל אביב.
ממש, ממש, כאילו, ליד כיכר מלכי ישראל, היום כיכר רבין. כל חיי חייתי בתל אביב, כל חיי חייתי בדירות, והחלטתי ש... לא יודעת, היה לי כבר... בשנים האחרונות הרגשתי צורך להיות על אדמה, ולהיות קרוב לטבע, ו... וזהו, החלטתי לעשות את הצעד הזה, ועזבתי תל אביב.
זה צעד אמיץ?
כן. נראה לי.
כי אני משחק עם הרעיון הזה של...
גם אני משחקתי איתו כבר הרבה מאוד שנים. אפילו כשהילדים היו קטנים, אתה יודע, לגדל ילדים בתל אביב, בתקופה שאני גידלתי את הילדים, שזו תקופת הפיגועים, ובאמת, ותל אביב הייתה אז מאוד לא children's friendly. היא הייתה באמת, הייתה קשוחה. כן, הייתה קשוחה לילדים. היו גם מעט ילדים. והגנים, הגני משחקים נראו נורא, והכל היה מזעזע, לא היו מדרכות, לא היה אפילו... ואיכשהו, אז תמיד גם כן ככה אמרנו, אולי הגיע הזמן לצאת בעיר, תמיד בסוף נשארנו. וזהו, וגידלתי ילדים תל אביבים לתפארת. וזהו, אבל זה משהו שהיה לי את הצורך, אמרתי לפחות, תנסי, כאילו, כל כך זה בוער בך, ויש לך את התשוקה הזאת לגינה, לגדל ירקות, להיות קרוב לטבע, אז תנסי, מה כבר יכול להיות?
לגמרי.
אז זהו, אז אני... בשלב הזה שאני מנסה.
אז גינה וחצר ו...
גינה וחצר, ועשיתי גינת ירקות לתפארת, ואני שותלת פרחים, ומן, כיף, כיף גדול. ובעיקר בחרתי מקום שהוא, יש בו המון טבע יפה מסביב. כלומר, זה לא, אני לא צריכה לנסוע לטבע. אני יוצאת מהבית והולכת ברגל.
כן.
ויש לי יער, ויש לי נחל, ויש לי אזור, שדות.
אמרתי לך, כאחד שגדל בגבעת אולגה, כל האזור הזה של בנימין, הפרדס חנה, ויטקין, מכמורת, הם אזורים כל כך יפים.
כן. יישובי אלונה, מנשה, כל האזור הזה הוא באמת קסום, קסום, קסום. וכן, ויש גם אנשים טובים, זה הכי חשוב.
שזה הכי חשוב.
זה הכי חשוב.
נפגשנו, היינו נפגשים הרבה ברחוב, אפילו חלקנו את אותו מאמן כושר, את סגיב אוחנה היקר.
היקר.
שאני אגלה לך.
כל כך הרבה שנים.
אני חושב שאת יודעת את זה כבר, אבל אני יודע שהמילה מעריץ היא מילה קשה מדי תמיד להגיד, אז אני אגיד מעריך, אבל מאוד 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 לילד ההוא אז בישיבה התיכונית, כשלראות אותך מגישת מהדורת חדשות, היה משהו שאני מדבר עליו אפילו בהרצאות של אותנטיות, שכשאתה מזהה משהו שאתה רואה על המסך, חלק בך מתעורר. ואני חושב שנתת לגיטימציה לרגיש שבי להתקיים.
רגש אותי.
אבל זה באמת נכון, וזה באמת מכל הלב. והיינו נפגשים ככה ברחוב, וכל פעם הייתי מתבייש, כי עוד לא הכרנו. ואז סגיב, אותו סגיב שאימן את שנינו, אמר לי, הוא עלה על זה, מה זה עלה? לא, לא היה צריך להסתיר את זה. אמרתי לו, ראיתי שמיקי חיימוביץ' מתאמנת פה במכון, אז הוא אמר לי, אין, אז אני חייב לעשות היכרות. וכל פעם הייתי מסיים אימון, ואתה היית מגיעה, והוא היה מביך אותי, הייתי הופך להיות אדום, לבן, מחליף צבעים, עד שאמרתי לך, די, סגיב, שגעת את הילד.
ואחרי זה כבר לא היינו צריכים את סגיב, והם אומרים שלום אחד השנייה.
לגמרי. ובפעם האחרונה המשמעותית שנפגשנו, זה היה בחדר תקשורת, במטה משפחות החטופים. ממש, אני חושב, שבוע אחרי שהמטה הוקם. ואני זוכר שלא היינו צריכים לדבר הרבה, אני זוכר שאמרת לי משהו, אמרת לחיים רובינשטיין, שהיה דובר אז, אמרת לו, אותו אתה צריך. אני באתי אז עם רעיון מאוד גדול, לעזור לבני המשפחות, לנסות לתת להם כלים להתראיין. איך את בעצם מגיעה אז למטה? אני רוצה ללכת איתך רגע דווקא לנקודה היא בציר הזמן. זה הרגיע אותי שראיתי אותך שם.
הגעתי למטה, אני חושבת, משהו כמו 4 ימים אחרי 7 באוקטובר. הבנתי שמתהווה מטה כזה, חיפשתי מה אני יכולה לעשות, והכרתי את חיים, כי חיים היה בזמנו עובד ביש עתיד, אז הכרתי אותו מהפאזה הפוליטית שלי, ופשוט הגעתי למטה ואמרתי, ולעבוד בתוך הצוות תקשורת, זה היה כאילו הדבר הכי, הכי טבעי, כי אני יכולה לתרום שם מהניסיון שלי. ובתכלס עשיתי, אני עד היום, את רואה את הצמיד הזה, זה היה בעצם הצמיד הזה שהוא על היד שלי, אני חושבת, מה-11 באוקטובר, 23 הוא על היד שלי. זה הדבר הראשון שעשינו.
אני מסתכל עליו ואני רואה כמה אפילו הצבע דהה, וזה מעציב את ליבי עוד יותר.
זה הצמיד שבעצם, הוא צמיד שנעשה, אחד הדברים הראשונים שנעשו במטה, הוא צמיד שנעשה על פי הדגם של הצמיד של הנובה, ויש עליו את המשפט הזה שכל פעם שאני קוראת אותו, אז אני, אתה יודע, משהו בי, עד שכולם כאן, כולנו עדיין שם. זה משהו שמישהי מאחת הניצולות אמרה, הצמיד הזה על היד שלי, ואז קיבלנו את הצמידים האלה, ובעצם הדבר הראשון שביקשו ממני זה לחלק את זה, ולבקש מהחברים שלי, הקולגות, לשים את הצמיד הזה, ולדבר עליו בשידור, ואני זוכרת שצריכתי לשלוח את זה מדני קושמרו, מירי נבו, אלי, כאילו, שלחתי את זה לכולם, וביקשתי מהם שישימו, על חלקם אני רואה את הצמיד הזה עד היום. וזה היה הדבר הראשון שעשיתי אז במטה, ואחרי זה באמת ניסיתי לעזור בכל פעם שהיה איזה אירוע לנסות לעזור לדברר.
כן.
זאת תקופה, הייתי שם, אני חושבת, משהו כמו, לא יודעת, 1.5 חודש, עד שהרגשתי שאני לא יכולה יותר. פשוט הייתי חוזרת הביתה כל יום, גמורה. זה השפיע עליי נפשית מאוד 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 קשה. ואז החלטתי שאני עברתי לעשות חקלאות. כלומר, זה היה התרפיה שלי. בחקלאות מצאתי את היכולת להתנדב, לעשות משהו שבסוף היום אתה יכול לראות את הארגזי העגבניות שאתה כתבת, אז אתה מרגיש שאתה עשית משהו, ואתה רואה את הכרת התודה, ואתה מבין את הקושי הנוראי שהחקלאים היו באותו זמן. וגם יש משהו מאוד מדיטטיבי בחקלאות, בקטיף הזה, שאתה
החיבור בכלל לאדמה, כן, אני מרגיש.
קודם כל, בטח. וגם, כי העבודה היא סיזיפית, היא קשה, היא פיזית, חם, בחממות ובזה. אבל איכשהו, כאילו דווקא בגלל שזה כזה סיזיפי, אז אתה לא חושב על כלום, חוץ מאשר על הטיפות זהה שנוטפות לך, וכאילו הכתפיים והברכיים שהולכות, ואיכשהו זה עזר לי לעבור את התקופה הזו בצורה אחרת.
זה גם מסביר לי, אפילו אני אספר לך, אתה יודע, את הצמיד הזה, הייתי איתו 3 חודשים, עד שהיו 2 לילות, זה פעם ראשונה שאני מספר את זה בכל רם, הרגשתי שאני קם באמצע הלילה, ואני מרגיש שהצמיד חונק אותי.
וואו.
הרגשתי שאני קם, ואני ממש מתחיל לפקוט, מיקי. אני מרגיש שאני בחנק, אני כאילו כמו חטוף במנהרות, ואני מרגיש נחנק. ויום למחרת דיברתי עם איזה חבר טוב, ואמר לי, תקשיב, אז תוריד, הכל בסדר, אתה כאילו, אני כל כך מזדהה עם התחושה, מה שמספרת, יצא לנו אפילו לחלוק צעדה אחת שעשינו אז מבית גוברים.
כן, זה היה בעצם הדבר האחרון שעשיתי במטה, זה פשוט שצעדתי איתם מתל אביב לירושלים.
כן. אבל אני זוכר ש יצא לנו להתכתב אפילו אחרי זה, והייתה פעם אחת שעיתונאית, לא נגיד אפילו מאיזה ערוץ, היא ראינה ילדה צעירה שחזרה מהשבי, כבר אחרי עסקת נובמבר, וכתבת לי, וזה כל כך, זה כל כך מיקי, זה כל כך התחבר לי, המקום הזה שבו גם ככלי תקשורת, כמה אנחנו צריכים לגלות, רגישות ועדינות אקסטרה, כי אין באמת בספר החוקים של התקשורת הישראלית.
לא, נכון. נכון.
מה זה עושה לך לראות, אם זה לגיטימי שאני שואל שאלה כזאת, מה זה עושה לך לראות כמי שהייתה שם בגופי תקשורת, וראינה אין סוף אנשים מרויינים בהמון רגעים בהתהוות החברה הישראלית, מה זה עושה לך לראות את זה?
לפעמים זה גורם לי ממש, אתה יודע, לזוע באי נוחות. אני חושבת אני לא מקנה בעמיתי, בחדשות ובתוכניות. באמת, אני חושבת שהם מתמודדים עם משהו שמעולם, זאת אומרת, וזה לא שאתה יודע, אני גם שידרתי חדשות בתקופות קשות מאוד, אבל שום דבר, שום דבר לא, לא דומה לזה, ולא הכין את האנשים לזה, אבל מה שקורה בחודשים ובשנה וחצי, שהעומס של השידורים, העובדה שהם נמשכים כל כך הרבה שעות, ושצריך לדבר, ולדבר כל הזמן, זה באיזשהו מקום כבר הופך את הדבר, זה או שזה כבר בנאלי, ואו שאתה כבר שואל שאלות שאתה לא אמור לשאול אותם, או שאתה כבר שוכח את זה, ואתה מנסה להשאיר את הנושא הזה, כאילו כל הזמן במודעות, אבל כבר כמה אתה יכול לשאול את אותם שאלות, זאת התמודדות מאוד 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 קשה, אבל יחד עם זאת, אני חושבת שהיה צריך לעשות איזשהו נועל, והיה לי על זה גם דיבורים, איזשהו מין ספר כזה של באמת, איך לראיין שורדים, איך לדבר איתם, מה אפשר לשאול, מה לא אפשר לשאול. ואני מאוד מקווה גם שהם מקבלים טיפול נפשי, חבריי. אני מאוד מקווה שתומכים בהם. אני יודעת שיש כאילו עשייה כזאת, אבל נראה לי שוואו, אם אנחנו סחבנו טראומות מתקופות הפיגועים, וזה... גם הם ממש ממש זקוקים לתמיכה.
אני זוכר אותך ממש מדווחת בזמן אמת, אני זוכר מהדורות על פיגועים. יש לפעמים עדיין מקומות שבהם משהו יכול לתרגר אותך, ואת נזכרת באיזה מהדורה שהייתה קשה, או שזה כבר נחלת העבר?
אני חושבת שהמציאות הזו היא מתרגרת כל הזמן. אתה יודע שבאופן... אני לא יודעת, בטח בפסיכולוגיה יש לזה כל מיני הסברים, בדרך כלל אתה חווה חרדות והתקפים כאילו של זה, כשאתה לא בתוך הדבר עצמו, נכון. אלא כשאתה בחוץ.
ושם הנפש משיגה שליטה.
אני זוכרת שכשהייתי דיילת, אז בתקופות שהייתי בפגרות מהדיילות, הייתי חולמת חלומות של אסונות מטוסים שמתרסקים. וגם היום, כשאני בחוץ, לפעמים אני חווה את זה יותר קשה ממה שחוויתי את זה כשהייתי שם, כי אז אתה צריך לתפקד. אז כן. כשאתה צריך לתפקד, אתה פחות מתעסק, וזה קורה לך רק אחר כך. כמו שלמשל, חוויתי התקף חרדה אמיתי בניו זילנד, כשהייתי מאוד הכי רחוקה שיכול להיות, במתקפה האיראנית הראשונה, ואז הייתי בניו זילנד, ועצם העובדה שהייתי כל כך רחוק, ולמרות שלכאורה לא קרה כלום, אתה יודע, כל בסדר, בבוקר דיברתי עם הילדים שלי, כן. שאמרו לי שהם בכלל ישנו את רוב הלילה, ולא לא היו מודעים, אבל אני שם הייתי ביום, וממש חוויתי את המתקפה בשידור חי, זה השאיר בי, למחרת אני הייתי עם כאבים בחזה, ו... כלומר, אתה הרבה פעמים חווה את זה אחרי, אז כן, לא צריך הרבה כדי...
כן, במציאות הזאת.
בדיוק.
בעצם הטיול הזה לניו זילנד, שדיברת על זה בפרק מהמם אצל איתי סגל, שלושה חודשים, נכון?
כן.
שלושה חודשים שאת יוצאת לבד לטיול.
נכון.
כמה זה... אני מצד לך רוצה להגיד אמיץ, מצד שני, החמאתי לך עוד רגע לפני שהמיקרופונים דלקו, את תמיד הולכת עם הלב שלך. את תמיד... אני מדבר בו... אני חושב שאת תראה, אני מדבר הרבה פעמים בקליניקה עם המטופלים שלי על פנימיות, על כמה יש לנו הרבה פעמים, אנחנו בפנים שלנו, ואנחנו מנסים לנטרל את החיצון, ויש אנשים שהם מאוד בחיצון, ואני חושב שתמיד, אם מסתכלים רגע על ציר הזמן שלך, תמיד הולכת עם מה שהלב מרגיש הוא אומר, ולא מה שמצופה ממך לעשות.
נכון, אני חושב שכשהייתי קטנה יותר, זה יותר היה בקטע של לרצות, ולהיות ילדה טובה, ולא להיות... למרות שפה ושם, אמא שלי בטח הייתה מתווכחת עם זה, כי הייתי גם ילדה מאתגרת ומורדת קצת. אבל כן, כן, אני מאוד, מאוד משתדלת באמת לנסות להיות קשובה למה שאני רוצה ויכולה, והנסיעה לניו זילנד הייתה גם חלק, גם איזושהי תוצאה של השביעי באוקטובר, בגלל שזה כל כך... הסביר לנו כמה בין הדברים פה כל כך שברירים, והחיים הם שברירים. ואם יש לך חלומות, אז לך איתם, וגם נוצרה איזו מין קונסטלציה כזאת של עיתוי מוצלח, שלא היה לי יותר מדי מחויבויות, ואמרתי לעצמי, יאללה, כאילו, תעשי את זה, זה חלום שלך, תעשי את זה, אם לא עכשיו, אז מתי?
וזה קפץ לי, וזה גם משהו שככה התמרקר לי בלב, בעצם את שייכת לקבוצת הולכות, רונה רמון איתך, זכרה לברכה,
כן.
בקבוצה, והיא מספרת, נכון, על טיול שהיא...
נכון.
שהיא עשתה.
זה היה באחד הקטעים שעשינו, מקטעים שהלכנו ביחד את שביל ישראל, והיינו באותה קבוצה, וחלקנו אז באמת את ה... את ה... דיברנו על ללכת לבד, כי זה היה בעקבות ספר ש... שריס טרייד כתבה, שריס ויטרספון עשה אחרי זה סרט הזה.
סרט, כן.
והיא הלכה לפניי, כלומר, היא עשתה את זה יום אחד כמה, אחרי השיחה שלנו, ולקחה טיסה לאירלנד, ועשתה מקטע שם של, של ה-Week Away, והלכה ועשה את זה לבד, ואני עשיתי את זה בעקבותיה אחר כך. ואחרי שהיא נפטרה, עשינו את זה כל החברות בעקבותיה, שוב את המסלול הזה באירלנד. אז הסיפור הזה של להיות, לטייל לבד, ללכת לבד, הוא משהו שמאוד... מאוד מעניין אותי, מסקרן אותי, מאתגר אותי.
זה גם לצאת בסוף מאיזה אזור נוחות. זה לא רק הלבד, זה כאילו בסוף אתה מוגן, חממה בבית. כמו שאת אומרת, את פתאום נמצאת במדינה כמו ניו זילנד.
כן.
מקום אחר לגמרי. הייתי שם, אגב, במרוץ למיליון הראשון.
די.
הייתי שם
כי המרוץ למיליון האחרון היה שם.
נכון, אבל הראשון ב-2008.
באמת? וואו.
שצולם ב-2008, היינו באוקלנד ובקווינסטאון. וזה היה פשוט, זה באמת הרגיש עולם אחר לגמרי.
יש משהו בעובדה שזה כל כך רחוק מהכל.
נכון.
אני חושבת שזה משפיע שם על המון דברים. אבל... אבל צריך גם לזכור שניו זילנד זאת מדינה מתוקנת, כאילו מסודרת, מאוד ידידותית, כלומר לא, אתה יודע, בוא נגיד, צריך לשים גבולות לאומץ שלי, זה לא שהלכתי, אתה יודע, הסתובבתי לבד במקומות שהם באמת מסוכנים. ההתמודדות היא באמת יותר בהיבט של, קודם כל, של להיות לבד. בגלל זה כל הזמן אומרים לי, טיילתי לבד, טיילתי לבד, ואני תמיד מתקנת, אני לא טיילתי לבד, אני טיילתי עם עצמי. אז זה לא, הלבד הוא משהו שאתה בדרך הזאת בוחר. אתה בוחר מתי אתה רוצה להיות לבד, והרבה פעמים אתה לבד, אבל גם אתה בוחר, אתה מאוד בוחר בזה שאתה נוסע לבד, גם להכיר אחרים, כי אתה מאוד מאוד פתוח ופותח את עצמך להכיר אחרים. משהו שלא קורה כשאתה נוסע עם עוד מישהו, אתה... תמיד, תמיד נסגרים בתוך הזה שלכם. אז זה היה לי די ברור שמהבחינה הזאת, גם כי אני בסדר עם לטייל עם עצמי,
לבד, כן.
אין לי בעיה, אני נהנית. אני עושה רק את מה שאני רוצה, זה הכי כיף.
אני כל כך מבין אותך.
ומצד שני, גם באתי לזה מין איזה, כזה מין, וואו, הכל יכול לקרות, זה מין... לעוף ולהכיר ולהיפתח לאנשים, וזה קרה, וזה באמת קרה.
למדת על עצמך משהו חדש?
תראה, ההתקף חרדה הזה היה משהו שהיה חתיכת שיעור. כי קודם כל למדתי שעם כל האומץ וכל הזה וזה, אני, עדיין יש לי שם את המקומות, נקודות התורפה שלי. ולהיות כל כך רחוק שבארץ המצב הוא כל כך מסובך וקשה, וכשיקיריי נמצאים בארץ, זה משהו שצריך, הייתי צריכה גם להערך אליו. אז למדתי שאני שבירה, ולמדתי שזה בסדר, ושזה קורה, ולמדתי לזהות את זה.
כן.
והנה תראה למשל, מאז שחזרתי מניו זילנד, אין בי, כאילו התשוקה הזאת, פחתה בהרבה. יכול להיות שבגלל שעשיתי הרפתקה חדשה, כי המעבר לגבעת עדה הוא סוג של הרפתקה עצומה, מבחינתי זה באמת, זה לקחת את עצמי לעבור לחיים אחרים, סוג של חיים אחרים. אז רק עכשיו אני מרגישה ממש כמעט שנה מאז שחזרתי, שרק עכשיו אני מרגישה שהצ'קרה הזאת של הנסיעות שוב פעם מתחילה להרים ראש. אני מאוד אוהבת לטייל, אני מאוד אוהבת לנסוע, ואני אוהבת לנסוע למקומות, יש לי bucket list.
כן, יש עוד bucket list?
כן, בטח, כן, כן. כן, אפריקה קורית לי בגדול.
אני חושב שהזום אאוט הזה הוא כל כך נחוץ לנפש, כשאתה עושה זום אאוט ואתה, אני נגיד קרה לי משהו מצחיק בדרום אפריקה, באמת ליוויתי את המרוץ הראשון, והיו שם מאבטחים.
כן.
והמתמודדים היו בבית מלון אחד, וההפקה בבית מלון אחר, והנהג בעצם, שהוא גם מאבטח, נוסע איתך. קלטתי שאני מתעכב שם, אז התקשרתי לנהג, אמרתי לו, you can go. התקשרים אליי שני המאבטחים בצעקות, אומרים לי, תגיד לי, איפה אתה חושב שאתה נמצא? אתה נמצא בקינג ג'ורג' בתל אביב? אנחנו בדרום אפריקה, אתה לא יכול. אני אומר להם, אבל זה 4 דקות, אומרים לי, 4 דקות ב-11 בלילה בדרום אפריקה.
זה כל מה שצריך כנראה כדי שמשהו...
כדי שמשהו יקרה.
כן, נכון, אנחנו באמת...
ואז אתה גם מבין משהו פתאום על ארץ ישראל, ועל הביטחון של להיות עם חופשי בארצנו, אני יודע, אבל אני בא ללכת איתך לילדות.
אוקיי.
למיקי הילדה, אמא סימון ואבא ארנולד, אמא הייתה דמות מפתח בחיים, נכון?
כן, אמא הייתה מאוד דומיננטית. הייתה אישה חזקה, שהיא בעצם זאת ש... אבא עבד, עבד קשה, והיה מין דמות כזאת יותר מופנמת, פחות כאילו שמרגישים אותה. אמא הייתה הדמות הדומיננטית.
הדומיננטית. בעצם כן. גם אבא היה, נכון, היה רגע שהוא ביקש מאמא, אמא הייתה במשרד ראש הממשלה, כתבנית.
כן, נכון.
ואבא ניהל מוסך.
נכון.
ואבא בעצם ביקש מאמא, או שתהיה יותר בבית, נכון?
נכון, נכון.
אז אני מניח שגם ספקתם כן. יותר זמן אימא.
נכון, בטח, בטח. כשהייתי קטנה, אימא הייתה, זה היו שנים של לחזור מבית ספר, עם ארוחת צהריים בבית, אימא בשלה מצוין, אימא הטורקיה, כן. תמיד היה אוכל טוב. כן, אז אין ספק שבהחלט אימא הייתה מאוד מעורבת ושם כל הזמן.
ובגיל 11 שלך, בעצם פורצת מלחמת יום הכיפורים,
נכון.
אבא לשמונה חודשים לא נמצא.
נכון.
ואז הבנתי שיש שם שבר שמתרחש אחרי זה בבית.
השבר היה שבר בעיקר כלכלי, בגלל שמה שקרה זה בגלל שאבא כל כך הרבה חודשים נהדר מהעבודה, הוא בעצם כשהוא חזר, היה שם איזה... אני לא, האמת שלא, באמת אני לא יודעת ממש את הפרטים, חוץ מבגדול שאני הבנתי שהוא חזר והתפקיד שלו כבר לא היה נלקח, ואחרי זה... היו שנים, עד אז חיינו ברמת חיים יחסית, לא יודעת אם גבוהה, כי היינו כזה מעמד בינוני, אבל חיינו טוב. אפילו אני זוכרת שנסענו כשהייתי, היה לי דוד באיטליה, ובכיתה א', בחופש של בין כיתה א' לב', נסענו לאיטליה, שזה אז כאילו... לא הרבה נסעו לחול בשנים האלה. את הנחיתה על הירח, אני זוכרת ש... חווינו ברומא.
משם.
אז כאילו המצב היה יחסית טוב, אבל עדיין גרנו בדירת 2.5 חדרים, בתל אביב, כשההורים ישנים בסלון.
בסלון, ואתם בעצם...
ואנחנו, יש לנו חדר שלנו, כלומר, זה לא איזה לקשורי, כן? אבל בסדר, יכולנו לטייל. אז ומאז בעצם התחיל איזשהו שלב של מצב כלכלי, כי אבא ניסה לעשות עסק של יבוא חלקי חילוף, והוא הסתבר, זאת התקופה של האינפלציה המטורפת, ממש לא השנים לנסות לעשות הרפתקאות כלכליות, והוא הפסיד הרבה כסף, ואז הוא נכנס לדיכאון, ואמא חזרה לעבוד, והיא בעצם זאת שהחזיקה את הבית, כלומר, זה שנים ש... שהיה יותר, היה הרבה יותר קשה.
מאתגר.
כן.
מה, את כשאת מסתכלת על עצמך היום, או נגיד, על ציר השנים שלך כן. בקריירה, את חושבת שזה ייצב משהו?
בוודאי, זה ייצב. קודם כל, אני סוחבת איזה מין, כלומר, הסיפור של יציבות כלכלית, ובסיס כלכלי הוא משהו שאני צריכה אותו שם. אני עבדתי בשביל שאני ירגיש שאני, יש לי כסף, מגיל מאוד 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 צעיר. כלומר, הקטע של עבודה, הוא אצלנו סוג של ערך היה בבית, תמיד, וממש מגיל מאוד מאוד צעיר אני עובדת. עובדת וחוסכת, ותמיד, לפעמים, יותר מעבודה אחת.
כן.
אז זה משהו שהיה לי מאוד 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 ברור, ותמיד היה לי את, זכרתי את השנים האלה של אבא וזה, אז זה ככה מלווה אותי. אז אני לא הרפתקנית, כאילו אני חוסכת, אני חוסכת ליום סגריר, מאז ומתמיד, לא איזה ביג ספנדרית.
וכמה נגיד, שמעתי אותך מספרת אצל רוני קובן המהמם, שאמא הייתה חדה וחמה ודעתנית, אבל היא גם תמיד הייתה אוהבת ומלטפת.
נכון.
ושאלתי את עצמי איך לימים, כשאני מניח, מעולם לא הגשתי חדשות, אבל יש משהו בהגשת חדשות, שנדרש ממך, האישיות שלך בעצם יוצאת החוצה. ואני זוכר שלאורך כל השנים תמיד היית מאוד נוכחת, אבל גם תמיד אוהבת ומלטפת את הצופים.
תראה, כשהתחלתי, אני זוכרת עוד כשהגשתי בכבלים, בתחנה בחולון בת ים, היה שם איזשהו ניסיון באיזה שלב, פתאום זה נהיה מאוד איני, ונחשב להיות עיתונאי שקורא את מי שמולך. עכשיו, אני זה לא בסט, אני לא כזאת, כלומר, לא, גם כי לא נעים, קצת לא נעים לי לדבר על בן אדם כאילו זה, וגם כי זה לא יודעת, לא, אני לא מרגישה שזה, והיו אז כאילו עיתונאיות ברקודות, אז קראו להם ברקודות, כאלה ש, ודי מהר הבנתי, היה איזשהו ניסיון לעשות אותי כזאת, ולהכניס לי יותר, אני זוכרת שהייתה לי תוכנית רעיונות כזאת, ולהיות יותר נשכנית, להיות יותר זה, אם אתה, ובאיזשהו מקום, זה קצת היה כאילו באוכריי, שאני לא מסוגלת להיות כזאת, ולא נחשבת איזה אחת שאתה יודע, כן. קוראת את זה. אז בניסיונות האלה, למצוא את איפה אני, בסוף הגעתי למסקנה שאני לא יכולה להיות מה שאני לא. ואני באמת גם מאמינה שאתה לפעמים יכול לשאול שאלה הכי קשה בעולם. הכל תלוי בטון שאתה שואל ובזה. והיא תהיה שאלה הכי קשה, אבל אתה לא צעקת אותה, ואתה לא נכנסת, ואתה לא,
התכוונת להטיל ערס במי שנמצא מולך.
כן, אתה, וזה בסדר, ובעיניי גם הרבה יותר אפקטיבי הרבה פעמים. אז הבנתי ש... זה אני, כלומר, אני לא אהיה מה שאני לא יכולה להיות. אז יגידו שאני רגישה, ויגידו המגישה רגישה, ויגידו שאני מאמי, ויגידו, בסדר, נו, זה אני, מה לעשות?
לקח זמן לקבל את זה?
כן, היו שנים שחטפתי ביקורות על זה, והיה לי ברור שאני לא איזה, גם לא באתי מהמיליה, אני הייתי סוג של אאוטסיידרית, לא באתי מגלי צהל, לא היה לי את החברים אתה יודע, במקומות הנכונים, ולא ידעו כל כך לאכול אותי. חייכתי, כאילו, אמרו, מה אם חייכת? כאילו, בסוף מהדורה חייכתי, כאילו, מה? ואמרתי, כן, שמים את המהדורה, בא לי לסיים אותה בחיוך. אפילו זה התקבל באיזה, כאילו, אבל עם הזמן, אני חושבת שבסוף, אתה יודע, יש אנשים שהתחברו לזה, יש אנשים שפחות חיבבו את, את הפרסונה הזאת.
יש פה הבנה מאוד גדולה שבן אדם הוא מה שהוא, ואתה לא יכול לצאת מאורך כדי... בסוף, אתה זה מה שאתה, כמו שמותחים על יונית, שהיא מלכת וההבנה הזאת, בתור מישהו שנמצא על מסך, שאתה לא צריך עכשיו... מה שיש בך, זה ארגז הכלים הפרטי שלך, עם הכלים האלו אתה תשחק.
אני גם מאוד מאמינה שבסוף, כצופים, אתה רוצה להאמין שהבן אדם שם הוא בן אדם.
ברור.
שמניע אותו, אתה יודע, שמזיזים לו דברים.
להתחבר.
מזיזים לו דברים, הוא לא איזה... אז כן, אני חושבת ש... אבל ברור שכל אחד צריך למצוא את המקום איפה שהוא מרגיש שהוא יושב טוב.
לגמרי.
יש בזה אלמנט שלא... יש בהגשה, יש איזה אלמנט של משחק. אתה בסוף אותז שהיא פרסונה.
נכון.
אני הייתי שם הרבה יותר ממלכתית, ולפעמים אני שואל את עצמי, מה, כי אני חושבת שהרבה מאוד שנים, אני רק עכשיו מתחילה להשתחרר מזה, עתיתי איזה מין חליפה ממלכתית, שאתה אומר, אוקיי, אני עוד מהדור הזה שאתה מאמין, שאתה חושב שאתה צריך להיות שם דמות כזאת,
כן.
שלא מזוהה ולא, שאתה יכול להאמין.
זה מאוד הגיוני, זה גם אחרי השנים של הערוץ הראשון,
נכון,
ודליה
נכון.
מזור אז... ושרי רז.
אז אני חושבת שמשהו בדמות הזאת, שאולי נוטה פחות להתנהג בפומבי בצורה חופשית, זה השפיע עליי.
זה
הרבה,
השפיע,
הרבה
כן.
שנים הייתי יותר עצורה ויותר מחושבת, כשאני מסתובבת.
או כשיושבת, לא יודע מה, בבר
נכון,
ושוטה,
נכון,
או במסעדה ושוטה.
כי ברור לי שהם מסתכלים עליי, ומה פתאום היא מעשנת, ומה פתאום היא שוטה, ומה פתאום, כל הזמן יש מין, אז אני... מרגישה שרק בשנים האחרונות, אולי בגלל שאני באמת כבר לא שם, אני מרשה לעצמי יותר להיות גם בחוץ, יותר משוחררת, וחופשייה. אבל אני חושבת שאפילו היום, למשל, קשה לי לרקוד במקומות שם אנשים שאני לא מכירה. זה עדיין, אני צריכה לשתות משהו כדי להשתחרר.
אני חושב על זה, זה מאוד הגיוני.
אני אוהבת לרקוד.
את בעצם המגישת חדשות המרכזית, הראשונה שהייתה מגישת מהדורות חדשות באופן קבוע, כלומר, את ויעקב אילון.
לא, את הגאולה גם, היה את ה... הייתה, אני מזכירה לך שגאולה נבחרה בשלב להחליף את חיים יבין, ואז הוא חזר וזיזו אותה. כלומר, אבל הייתה לה פאזה כאילו שהייתה מגישה של מבט לבד, וכן. אבל כן, אין ספק, זה השינוי.
כמה זה קשה לעזוב את הטלוויזיה?
לי זה לא היה קשה. בשלב שבו אני... לא, אני עכשיו עשיתי איזה פודקאסט קצר, משהו על ענייני פרישה, והאמת שזה, אני מרגישה שם הכי בנוח, וזה הכי זורם לי. כלומר, תשמע, זה המקצוע שלי, אני עושה אותו, אתה יודע, ככה, מהשרבול. אבל אין לי געגוע, זאת אומרת, באתי, עשיתי את זה, אמרתי, כאילו, שוב פעם יפרו אותי, ועשו לי פן, ואמרתי, וזה כזה נחמד, כי אתה קצת כזה,
סוג של, לרגע.
כן, אז זה קצת תחפושת כזאת, אז הייתי שוב פעם מיקי חיימוביץ',
כן.
ושמחתי לחזור, כלומר, אין לי את ה... זה לא משהו שאתה יודע, אני חסר לי. לא, לא.
ואני מניח
לא חסר.
שמגיעות הצעות מכל...
יכולתי, אתה יודע...
כל שני, שלישי, רביעי וחמישי.
דיברנו על השעות האלה של האולפנים, יכולתי לגור שם. אם רק הייתי רוצה, ברור. אתה יודע, יש כאלה ששם זה, יש להם מה להגיד על כל דבר. כל נושא, יש להם על מה להגיד.
כן.
אז אני, קודם כל, לא מעניין אותי שישמעו את מה שיש לי להגיד על כל נושא. לא נראה לי... לא חשוב לי, וגם לא נראה לי שזה מעניין. וגם באמת לא רוצה להיות שם, במקום הזה של להיות באולפנים האלה.
כן.
אני לא אוהבת את הפוזיציה הזאת, שלוקחים נושא, ואתה לא מבין עליו, ואתה לא יודע, ומדבר מהירורי לבך, והשערות ופרשוניות, וכל מיני מין, אתה יודע, אני רואה שם אנשים, אני אומרת, מה? מאיפה הבאת את זה עכשיו? מה אתה יודע?
כן.
מה אתה...
וגם אני מניח, את יודעת, בסוף זה גם, את יודעת, מביאים אחד מהצד הזה ואחד מהצד הזה.
כן.
עלתה לי מחשבת,
רוצים לריב, רוצים שזה, שיהיה שם את ה...
כמה נגיד, אני לא יודע, יכול להיות שאני אומר איזה משהו שבצורה הכי הדיוטית, אבל כאילו כמה זה שאנחנו מעוללים אחד לשני, בשנים האחרונות יותר ויותר, מתקוטטים ורבים, כמה זה פוגע בסביבה, במזג האוויר, באקלים, יש קשר?
אני מאמינה שהכל קשור להכל, כלומר, תראה, יש לי בעיה קשה עם העובדה של הכותרות, הבאנרים, הדבר הזה שנולד, של הבאנר.
הבומבות.
כן, הזה. בן אדם לא הספיק להגיד את המילה, כאילו, וכבר זה
הסי-ג'י כותרת. הסי-ג'י בקונטרול.
כן, הסי-ג'י בקונטרול, דאח, בום. אז הכל זה ברמה של כותרות, ומחפשים את האלה שאנשים יעברו ליד הטלוויזיה, מה, הוא אמר את זה? כזה. אני... ואז מה שקורה זה שכל אחד מחפש את מה הוא יגיד ש...
כן.
אז אין, זה כבר נהיה מין שיח כזה של... וחוץ מזה גם עבר להכל, זה כל הזמן רק מה אתה אומר על מה שהוא אמר. מה?
כלומר, דעה עצמאית כשלעצמה? כלומר, זה כל
לא,
הזמן...
לא, אבל זה כל הזמן להגיב. אתה כל הזמן צריך להגיב על מה שהוא אמר, ואז הוא מגיב על מה שאתה אמרת. זה שיח הטוויטר הזה. שאני ממש לא מתחברת אליו, לא בטוויטר, לא מעניין אותי, לא רוצה להיות שם. זה הייתה תקופה שכשהייתי פוליטיקאית, הייתי שם, הרגשתי שאני פשוט, זה כאילו רעל, שאתה לא יכול, הזירה הזאת היא כל כך רעילה, ואתה כל הזמן וזה, ומה הוא ענה, ראית מה הוא ענה לו, ראית מה זה, ראית מה זה, כל הזמן זה כזה מין...
שזה מה שמדהים אותי, את יודעת, ישבתי, אני גם נטשתי את עולם הטלוויזיה של מאחורי הקלעים, הלכתי לכיוון של פסיכותרפיה, וכשהתחלתי ללמוד, אז חברים כולם, חוץ מאבא שלי, זכרו לברכה, אמר, כל אמרו לי, אתה תתגעגע, אין סיכוי שתעזוב את הטלוויזיה. ישבתי יום אחד עם שני חברים, שתינו בירה, ואז אחד אמר לי, טוב, די, אתה תחזור. אמרתי, תקשיבי, מיקי חיימוביץ', עזבה את עולם הטלוויזיה, גם אני אצליח. כאילו בסוף, כשאתה יודע מבפנים מה באמת התשוקה, איפה התשוקה הבאה נמצאת, ואנחנו גם משתנים עם הזמן. ובאמת אחרי כל השנים שלך במערכת, שבאמת הייתה תוכנית שגם הביאה נושאים שלרוב הם לא מטופלים.
ממש לא.
ואני חושב עלייך ועל הרגישות הסביבתית שלך, ושאת כל פעם, אני לא יודע, אני שואל, האם עד כמה את נדרשת לשכנע את הקברניטים הגדולים של הזכיינים, של הערוצים, עורכי המהדורות, של בואו נטפל גם בזה.
אני ניסיתי אז, כשבאתי אז, אני זוכרת, כשקיבלתי על עצמי להוביל את המערכת, באתי אז לאבי צבי, שהיה אז המנכ״ל של רשת, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות תחקירים סביבתיים. התגובה שלו הייתה את מי זה מעניין, כלומר זה, והייתי צריכה להביא ולחשוב על נושאים, הוא אמר לי, אני צריך נושא שיעניין מיליון אנשים, ככה זה, זה כאילו כן. הדבר. אז אתה צריך לחפש נושא שבאמת אתה אומר, אוקיי, זה באמת נוגע בכל כך הרבה רבדים,
זה מספיק רחב.
זה מספיק רחב וזה. ואז כל נושא שעשינו, ובסוף באמת עשיתי 5 סרטים, כל עונה, וכל סרט שעשינו, באמת ניסינו לחפש איפה באמת, איפה זה פוגע בכל אחד. כלומר, אם אתה עושה סרט על בזבוז מזון, אז אתה גם מראה את ההיבט הכלכלי של הסיפור הזה. אתה גם מראה את הקטע של מי תורם, מי לא תורם. אתה גם קטע של המעשר. אתה גם קטע... מלא, 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 מלא רבדים. אתה עושה ניסוי, עשינו ניסוי עם אנשים.
אנחנו כל כך לעבוד קשה כדי לחשוב
כן,
כדי איך לחשוב... להנגיש.
בדיוק. עכשיו, אני מאוד מאמינה, מהתקופה שלי בטלוויזיה, עוד מישראלים 10 שעשיתי, וגם כן פיקפקו ואמרו את מי זה יעניין, ומה אנשים לא רוצים לראות... חדשות טובות, כאילו לא רוצים סיפורים טובים. אמרתי, זה הכל עניין של איך מפצחים את זה טלוויזיונית, ומי כמוך יודע, זה הכל עניין של איך מפצחים את זה טלוויזיונית. אז גם כמו שאתה יכול להביא סיפורים טובים על אנשים שמתנדבים ועושים שינוי בחיים של אחרים, וגם סיפור סביבתי, אתה יכול, אם אתה מפצח את זה טלוויזיונית נכון. וכמו שהצלחנו בישראלים 10, גם הצלחנו בסיפורים הסביבתיים שהבאנו במערכת. כי הם נגעו בהמון המון אנשים, והם הראו איך זה נוגע, איך נושא כמו המחיר היקר של האופנה הזולה, בסוף נוגע בכל אחד.
או פלסטיק, ומה זה שימוש בפלסטיק,
נכון,
וכמה זה עלול
בדיוק,
לפגוע לנו בבריאות.
בדיוק, הסיפור של הפטלטים והזה. אז כן יש בזה, אבל אם אתה שואל אותי היום למשל, אני ניסיתי בשנתיים, לא בשנתיים אחרות פחות, כי מה זה מלחמה בכלל, אני מרגישה שאין איזה שום קשב... אולי גם בצדק, אני לא יודעת, למרות שאני חושבת שהנושא, אתה יודע, זה לא הולך לשום מקום.
אני חושב, אבל רגע, אני רק אגיד לך, בסוגריים של אמצע, שגם עכשיו יש מקום לספר, כאילו, הטוב, לנסות להביא את הדברים שהם ידממו, והם יעוררו איזו דרמה גדולה, זה מודל מחשבתי, כלומר, בסוף זה בצו ותרנגולת, להגיד צופים הורגלו למשהו מסוים.
זה תמיד מה שאני אומרת לחבריי שעדיין נמצאים במקומות בכירים במערכות החדשות. זה שאתם חושבים שזה לא מעניין, על סמך מה?
על סמך מה?
על סמך מה? אתם ניסיתם, אתם עשיתם על זה משהו. העובדה שאין בשום ערוץ באמת כתב משמעותי לנושאים של קיימות וסביבה, זה פדיחה שלהם, מטורפת. וזה לא אומר שזה לא חשוב, וזה לא אומר שזה לא מעניין. זה אומר שאתם חושבים שזה לא חשוב, ואתם חושבים שזה לא מעניין.
ואתם בלחץ מנתוני הרייטינג.
בדיוק. אבל אתם לא ניסיתם אף פעם אחרת. אז כשניסיתי לפני המלחמה, ניסינו, דניאלה ואני הגשנו... ניסינו כמה... הגשנו את ירוקות ברדיו, אבל גם ניסינו לעשות... היה לנו רעיון לסדרה דוקומנטרית. על הסוגיה של משבר המזון, שהיום כבר זה משהו שכולם מדברים עליו, כי אם יש משהו שהקורונה והמלחמה הראו איך שרשרת ההספקה, ברגע שאתה קוטע את שרשרת ההספקה, החוטים פה יורים טיל, אז זה עניות, זה פתאום...
זה הופך להיות בעיה קיומית.
החיטה בהודו יש בצורת, היא מודיעה על הפסקת יצור חיטה, אנחנו במדינת ישראל, 90% מהחיטה שלנו מיובט, או לא, פתאום, או אולי זה... אולי לא יהיה לנו לחם.
אולי כן יש דרמה.
כלומר, אולי זה כן נושא חשוב. אבל הגשנו הצעה, ולסורבנו. כי זה, לא יודעת, אני באמת, אני לא מבינה איך לא מבינים שזה כל כך דרמטי, ובעיניי הכי מעניין.
רוצה לשמוע משהו מכיוונם של הריאליטי?
כן.
זה גם משהו שאני אומר.
אוקיי.
זה מצחיק, אבל הרבה פעמים, גם דמויות שעושות טוב, שהן לא סוערות וססות אלי קרב, אז תמיד יש את הפחד בקרב המנהיגים, כן, האורחים, כן, כן. יודעת, יש מי יותר...
קברניטים של ה...
כן, של
שזה לא מעניין.
אבל זה עדיין מעניין, עדיין לשמוע את האיש הזה, גם אם הוא רגע, הוא all good, כאילו, כן. וזאת מלחמה. ואני מודה שקשה לי לראות את הטלוויזיה, מדממת,
כן, כן.
מכל סיבה שהיא, מכתב, מלוביסט שיושב באולפן, או מדמות ריאליטי שעכשיו מחליט שהוא בא, גם אגב, אתה רואה לפעמים אצל מי זה מאמת צרופה, ואצל מי זה מסתם כמו צורך להציק כדי לתפוס איזה כותרת. אבל מדהים אצלך, אומץ, אני מחזיר אותך כל הזמן, שאחרי כל השנים האלו, ובאמת, את מחליטה עוד ללכת לפוליטיקה.
כן, משוגעת.
משוגעת, אה?
זה פשוט היה, אתה יודע, אני בענייני לעשות... לעשות כאילו השפעה, להשפיע בדברים שחשובים לי, ושאני חושבת שהם צריכים להיות חשובים לכולם. אז ניסיתי, עשיתי זאת, הייתה תקופה אחרי שעשיתי את זה בתקשורת, הייתה תקופה אחרי שעשיתי את זה מחוץ, כאילו ב-Meatless Monday, אני תמיד אומר שזה משולש, זה משולש של, 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 כאילו, של ארגונים חברתיים, התקשורת והפוליטיקה. זאת אומרת, בסוף אלה אנשים שמנסים לעשות שינוי.
כן.
וזה גם אחד מזין את השני. אז אמרתי, ניסיתי את זה, את זה עוד לא ניסיתי. ונוצרה איזו קונסטלציה כזאת של הכניסה של בני גנץ לפוליטיקה, שאמרתי, וואלה, יש לי פה אפשרות להיכנס בתוך מפלגה שהיה ברור שהיא תהיה מפלגת מרכז, שיש לה סיכוי שהיא תהיה בקואליציה,
וגם זיהית פה, סיכוי... אני חושב, משהו מה? זיהית גם וזיה, בו,
כן,
אני חושב,
נכון,
משהו שהוא
זיהיתי
רגישות משהו ופרסונה.
טוב. כן. אז אמרתי, יאללה. לא הבנתי למה אני נכנס.
שנתיים, נכון?
כן, כן. שנתיים, אני חושבת שאולי הקשות בחיי.
מה קורה כן. שם?
תראה, קודם כל, זה נהיה בית משוגעים, כלומר, הקטע הזה של, אתה יודע, של שלוש מערכות בחירות בתוך שנתיים, טירוף. תוך כדי זה הקורונה, עוד טירוף. המערכת הפוליטית הכי, כאילו, נהיית מאוד מאוד רעילה ומאוד לעומתית, וכל מה שאנחנו היום, בעצם, הפירות הבאושים של היום, כן. זה התחיל אז. אז נוצרה איזו קונסטלציה של באמת, כמה שזה פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה, זה נהיה הכי כאילו בשכלה גם, כאילו בהארדקור, וגיליתי אליי שידעתי תמיד שאין לי אור ומי יודע מה, אבל היה לי קשה מאוד, וגם אחרי זה כל הקטע הזה של הכניסה לממשלה, וההפגנות, אז כאילו, זה שהייתי יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, והצלחתי, אז עבדתי ועשיתי דברים, ואיכשהו היו נושאים שהצלחתי לקדם בזה, זה איכשהו...
זה בטח דברים שאת גם אומרת לעצמך.
זה היה שווה, זה היה שווה את זה.
בספירה של הכן מול
ה... כן, כן.
כאילו זה, את זה הצלחתי.
הייתי נכנסת לאולם של הוועדה שלי, ושם הייתי בזון. כי שם עשיתי מה, זה היה כאילו ה... זה היה, קודם כל, אתה יושב ראש ועדה, אתה, יש לך כוח,
כן.
ואתה יכול לנווט את זה לאן שאתה זה, אז זה הרגשתי שם שאני באמת יכולה לעשות שינוי בדברים. אבל מסביב, כל המסביב, כל הזה, הצור, הקטע של המשמעת הקואליציונית, ואנשים בחוץ לא מבינים את הניואנסים הקטנים של כל מיני הטרלות של האופוזיציה שעושות דברים דווקא על מנת כאילו לשים אותך בפוזיציה שאתה תצביע על דברים שאתה לא מסכים איתם, כי אתה לא יכול, כאילו, זה הצעות חוק שהן תקציביות, אבל הן באות מבחוץ, אז אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כאילו, ואז אומרים, איך הייתי צפת נגד תחבורה ציבורית בשבת, כאילו.
והסביבה גם אומרת, נכון?
זה קשה, זה סיוט. מה?
הסביבה, המשפחה.
בטח, אני, אתה יודע, פוגרתי, ומה חשבו שם מסביבי על... כן, כן, זה היה נורא קשה. משפחה, חברים, חטפתי, היה לי מאוד קשה, מאוד קשה. ואז בסוף, עם כל הילד חניונים, ודאי, הרגשתי שאני...
זהו.
עד שלא יהיה פה שינוי... מה, בוא נגיד את זה, עד שביבי לא יזוז... אני לא רואה איזשהו פתרון לפלונטר.
איך אנחנו מתארגנים מחדש, כן.
בצורה של פוליטיקה שבונה, לא שהורסת. פוליטיקה שבונה היא פוליטיקה ששמה את טובת העם לפניה. היא באה לשרת את העם. היום זה לא קיים.
גם אתם איזה קואליציה ואופוזיציה, שכחנו, אני זוכר שבתור ילד כל כך אהבתי שיעורי אזרחות, זה ריתק אותי, הייתי אוסף פתקים של מפלגה, זה עניין אותי, אני זוכר שהייתי קורא והכל... קואליציה ואופוזיציה, שכחנו מתי, הם ניסו לעבוד ביחד אפילו,
נכון,
כאילו זה...
נכון, נכון. פעם כן, בהחלט. דוב חנין היה סיין החקיקה, ואני מזכירה מאיפה הוא הגיע, מהמסלולים, אתה יודע, מהספסלים של השמאל הקיצון. ועדיין, בעבודה פרלמנטרית גאונית, ושיתופי פעולה עם אנשים שהוא זיהה בצד השני, שהיו שותפים לדרך, חוקק אינסוף חוקים. זה לא יכול לקרות היום. פשוט לא יכול לקרות היום.
מטורף. ואת מבינה, אבל גם למה, כשהסתכלתי עליך, אני זוכר שכתבתי לך, עשית כתבה אצל קושמרו, שראינו אותך.
כן.
אפילו אני זוכר איפה זה היה, כן. בעין לבן.
נכון, נכון.
הלכתי אחרי זה עם חבר טוב אורן, לטייל כן. בעין לבן, כי פתאום הבנתי דרך הכתבה, שהמקום הזה
נכון.
מיועד להריסה, בגלל תוכניות בנייה
נכון,
גרנדיוזיות.
נכון.
נהרס באמת?
לא, עדיין, אבל האיומים, זה כל הזמן כאילו, מצליחים, המאבק מצליח, איכשהו זה נראה שהוסר היום, וכמה שנים אחרי זה, זה מגיע מאיזה דלת אחרת. כמעט כל מקום כזה שאנחנו נאבקים עליו, זאת אומרת, אוקיי, יש זה, כאילו, הנחת רווחה, הצלחנו, ואז פתאום, פתאום איזו תוכנית חדשה ככה מגיעה, ושוב פעם, היום, כן.
כמה נגיד אז אחרי השנתיים, בדיאלוג הפנימי שאת מנהלת עם עצמך, את אומרת, איזה בסה, רציתי לעשות את בת עם רצון להפוך עולמות.
כן, נכון, נכון. בסה, כן, אני מודה שהרבה פעמים, כאילו לפעמים אפילו נשאלת ושואלת את עצמי גם, אם זה היה שווה את כל השנתיים האלה, אם זה היה שווה את ה... אז אני מאמינה שכן, כי קודם כל עשיתי, היו דברים שעד היום באמת כשאני עוברת נגיד, אחד הדברים האחרונים שעשיתי זה אפשרנו, היה איזה... בעיה בחוק שלא אפשרה לשים פאנלים סולאריים על מאגרי מים ובריכות דגים. אז כל פעם שאני עוברת על מאגן מיכאל, עכשיו אני רואה את הפאנלים הסולאריים שם על הבריכות דגים, אני אומרת, יש לי זה... משהו קטן שם בדבר הזה. אז, אבל יש לי גם תחושת החמצה מאוד גדולה, שכמה עוד יכולתי לעשות אם זה היה נמשך. אבל אני רואה את העשייה הפרלמנטרית שלהם היום, ואני אומרת, יו, איזה מזל שאני לא שם, כי זה ברור לי שזה סיוט... סיוט מתמשך
כן.
להיות היום באופוזיציה, ובקואליציה הזאת בוודאי שלא הייתי רוצה להיות. אז קצת, קצת כן, יש איזו תחושת חמיצות כזאת, אבל אני מאמינה אני באמת מאמינה שאנחנו נבנים עם משברים. כלומר, מה שאני למדתי בשנתיים האלה, באופן אישי עליי, על היכולות שלי, על ההתמודדות שלי, גם למדתי שזה לא טוב לי. להיות במקום שהוא כל כך עטוף ברעל. לא טוב לי, לא טוב לי. אז היום אני מודה שאני באיזה סוג של השתבללות בטבע שלי, במקום שלי, אבל אני יודעת שאני שם, כי זה מה שאני צריכה לבריאותי הנפשית. כמו שידעתי לצאת מהמטה של החטופים, כי הבנתי שאני, זה גורר אותי עמוק עמוק למטה, ואני חושבת ששפיות נפשית ואיזשהו בריאות נפשית, היא צריכה, היא מה שמאפשרת לנו לחיות במקום הזה. אז אם אני היום בשלב בחיי שאני צריכה שקט, ואני צריכה לא להיות מחוברת לחדשות כל הזמן, ואני צריכה את הטיולים שלי בטבע, ואני צריכה להיות עם אנשים ולעשות דברים אחרים, אז אני אעשה את זה.
יודעת לנטרל את רגשי האשמה, אני מניח שיש תמיד רגשי אשמה, רגשות אשמה.
יש גם רגשות אשמה, למה אני לא עושה יותר, כשאני רואה אנשים שעושים המון, ואני אומרת, וואו, איזה סחטן עליהם, ולמה אני לא, כאילו, יש לפעמים רגשות אשמה, ויש פומו, אתה יודע, אנשים שהייתי רגילה להיות תמיד, אתה יודע, בווליום ובמוכרות, אז לפעמים יש, כזה אני אומרת, כאילו, אבל פחות ופחות, עם הזמן זה פחות ופחות, ועם הזמן זה יותר ויותר איזושהי מנחת רווחה כזאת של, אני כבר לא צריכה להיות במרוץ המטורף הזה. אפשר להירגע.
לגמרי. וליהנות מהמשפחה.
וליהנות, נכון.
חיתנתם, נכון?
נכון, אנחנו חיתנו את אורי.
אורי.
כן.
מה לאחל לך?
אני רוצה שנאחל לנו. אני רוצה שנהיה אחרי... תראה, אחרי הסיוט אנחנו לא נהיה גם אם כל החטופים ישובו ו... כי אנחנו ברור לגמרי מה...
זה מה שמפחיד.
איזה עוד אתגרים יש לפנינו.
ראיתי את המזח, את הסרט שבזמנו...
כן.
ראיתי אותו 3-4 ימים לפני השבעה באוקטובר, וזה היכה בי, לא שאני לא קורא על מלחמת יום הכיפורים, ולא שאני לא מבין, אבל אמרתי, איזה מפחיד, ואז ברגע שהכל קרה, אמרתי, אנחנו הולכים, זה 50-60 שנה, זה ילווה אותנו.
כן. תראה, אני בוחרת להתחבר למסרים שמאוזינון מפיץ. אני חושבת שאי אפשר פה בלי תקווה, אני חושבת שאי אפשר בלי הדברות, אני חושבת שצריך לשנות את הזה. יש לי המון, המון מחשבות על איך פעלנו ואיך היינו צריכים לפעול אחרת, אבל אי אפשר להמשיך לחיות פה, ואני בוחרת עדיין להיות פה, בלי תקווה. ומעוז מבחינתי, בהידברות שלו עם פלסטינאים, ובמסר שהוא מנסה להעביר, האיש הזה שבאמת איבד את שני הוריו בשביעי באוקטובר, ואני חושבת שצריך להקשיב לו, וזה המסר שאני רוצה להדהד, ולא המסר של הנקמה.
ועבור עצמך?
עבור עצמי. למצוא קשב, כאילו, אני רוצה מאוד שבאמת הנושא הזה, שאני מתעסקת המון בשנתיים האחרונות בסוגיה של החקלאות, לא רק בגלל שכתבתי בה אחרי המלחמה, אלא בגלל שאני למדתי להבין את משמעותה של אדמה, של בהיבט הסביבתי, מתעסקים המון בדברים אחרים, לא, אנשים לא יודעים מה עשינו לאדמה שלנו, כתוצאה מהחקלאות האינטנסיבית. ואנחנו צריכים, אנחנו מאבדים את האדמה, לא מאבדים בעין, אנחנו מאבדים בעין ומאבדים אותה באלף. אז כל מה שקשור לסוגיה של מזון וחקלאות וביטחון המזון, זה מעניין אותי, ואני חושבת שצריך לעשות בזה שינוי גדול, ויש עוד המון עבודה, ויש לי, תוכניות בתוכנית.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת.
תודה.
אני אוהב אותך אהבה גדולה.
תודה רבה.
בדרישת שלום.
זה כיף.
בגבעת עדה המופלאה. אני אמסור. בימים טובים בעזרת השם.
אמן, אמן.